ככה כמה מילים, אני רק אחרי שתעלה האישה המקסימה, דוקטור טל קרויטרו, שעכשיו עומדת לעלות, אני אקריא קטע שהוא נכתב על ידי בת הזוג המקסימה שלי, בעקבות סיפור מצמרר, סיפור ברמת... אני בכיתי מהסיפור הזה כמעט עם כל בן אדם שדיברתי אותו בטלפון, ככה בתקופה הראשונה. אז no further words, דוקטור טל קרויטרו, כפיים!
כל הרעיון שיש גברים נשיים ונשים גבריות, זה קיים משחר ההיסטוריה. מה שממש חדש זה אידיאולוגיה מאוד רעילה ומאוד הומופובית, שבעצם המצב הזה זה לא גיוון אנושי מגניב, אלא מצב פתולוגי שמראה על נפש כלואה, על אנשים שנולדו בגוף לא נכון, ואת זה אפשר לתקן באמצעות סירוס כימי וכריתת איברים. אני אדבר על שבעה פתרונות לבעיה של הנזקים של האידיאולוגיה הזאת, ומתוך זה נהנדס לאחור את הבעיות שבעצם הפתרונות האלה פותרים. אז דבר ראשון, היות שבמציאות ביולוגית לא ניתן לשנות מין, צריך להפסיק את היכולת לשנות מין ברשומות. זה שמאפשרים לרשומות להתנתק מהמציאות הביולוגית, ובעצם לציין מין לא נכון, יוצר בעיות של זכויות אדם לנשים, פגיעה בביטחון, בפרטיות ובהוגנות, וזה בעצם יפתור את הבעיה של גברים בכלא נשים, גברים בספורט נשים, גברים במקלטי חירום לנשים, גברים במלתחות נשים, גברים במקלחות נשים, גברים במחלקות נשים וכדומה. אז זה הפתרון הראשון. הדבר השני זה להפסיק את כל התהליכים הבלתי הפיכים בקטינים, ואני אפרט למה הכוונה. קודם כל יש את הסירוס כימי וכריתת איברים, אני אציין מה קורה בחול ומה קורה בארץ, אני מציין את מה קורה בחול כי בדילי זה מגיע לישראל. אז ככה, בחול נותנים סירוס כימי לילדים החל מגילי 8-9, בישראל לפחות מגיל 11, כריתת חזה לקטינות בחול החל מגיל 13, בישראל יש כריתת חזה לקטינות באופן פרטי החל מגיל 14, בישראל עושים ניתוח לילדים של מגיל 16 של נישוי קול, בחול יש כריתת רחם לקטינות מגילי 15-16, יש כריתת אשכים לקטינים מגיל 17, יש מספר מקרים לא רבים של גם כל הניתוח באיברי מין לפני גיל 18, אבל גם מה שקורה אחרי גיל 18, אני ראיינתי אחות משיבה, והיא סיפרה לי שבשנים האחרונות יש מקבץ גדול וחסר תקדים לעומת העבר, כי בעבר משנות ה-80 היא עבדה במחלקה של בני 19-20 בישראל, שקורטים להם את איברי המין, לדעתי זה עדיין צעיר מדי. יש לציין גם שכל הפגיעות והיוותים באיברי המין לא מתחילים באופן חירורגי בגיל 18, הסירוס הכימי כבר מעוות את איברי המין אצל קטינים, באמצעות החומרים. החומרים זה בלוקרים שמשקרים לנו שהם הפיכים, למרות שאין שום מחקר על הגילאים האלה, ולמרות שמחקרית נמצא שקרוב ל-100%, מחקרית זה 98%, 96%, ממי שלוקח בלוקרים, בגלל שזה משמר את הדיספוריה, ממשיכים להורמונים. עוד דבר שהוא בלתי הפיך ברוב המקרים אצל ילדים, נקרא מעבר חברתי. זה שפונים למשל לילדה ביסודי ואומרים לה, את בן. אוקיי? מה שקורה זה מחקרית וקלינית נמצא, כי אנשים חושבים שבטעות שזה הפיך, בפועל זה השפעה פסיכולוגית מאוד מאוד חזקה. אם מתוך 12 מחקרים על הנושא, ב-11 לא היה מעבר חברתי, מחקרים משנות ה-70 ואחרון הוא ב-2021, סביב ה-80% מהילדים עם דיספוריה מגדרית מחלימים ממנה, אוקיי? תוך מספר שנים אחרי גיל ההתבגרות. במחקר ה-12 עשו מעבר חברתי, והמספר הזה במקום למעלה מ-80% ירד לפחות מ-3%. המצב שבו אומרים לילדה, את בן, את בן, את בן, את בן, פוגע ביכולת שלה להחלים, ולא רק זה, הרי הגוף ממשיך לפי המציאות שזה בת, אז אומרים לה את בן, הגוף ממשיך כאילו היא בת, ואז הפער והדיסוציאציה רק הולך וגדל, והמצוקה הולכת וגדלה. אז זה גם כן אחד הדברים שאני מציעה לעצור בקרב קטינים. הדבר השלישי, זה להוציא את כל התהליכים האלה מסל הבריאות. למה להוציא אותם מסל הבריאות? ראשית, כי מחקרית נמצא שהם מקצרים משמעותית את תוחלת החיים. מבחינה בריאותית הם על הפנים, אין דרך יפה לומר זאת. למשל, נשים על טסטוסטרון, סיכוי מוגבר להתקפי לב ב-400-500 אחוז. אוקיי, שבצים בסיכוי מוגבר של 700-800 אחוזים. יש המון נזקים פיזיים, וכל ה... תועלות הפסיכולוגיות שטוענים להם לכאורה, הרי אם באמת היו תועלות פסיכולוגיות, מה שהיינו צריכים לראות זה כמות גדולה של אובדנות, מבלי ברירה סירסנו וקראתנו מה לעשות, פיקוח נפש, ועכשיו זה ירד. הנתונים בדיוק הפוכים. אובדנות נמוכה מאוד לפני, כשאני אומרת נמוכה, יש מחקר שבוצע בבריטניה מתוך 15,000 איש, סליחה, לא איש, זה נוער, שפנו למרפאה קטינים בין 2010 ל-2020, התאבדו מכל הסיבות 4, לא 4 בשנה, 4 בכל 11 שנים, זה 0.0003. לעומת זאת, כמה שנים אחרי התהליכים האלה, ממחקר האורך היחיד שישנו, ההתאבדויות קופצות לפי 19 מהאוכלוסייה הכללית. אוקיי? אז פשוט תהליכים כאלה שפוגעים בבריאות של אנשים, במקרה הטוב, הופכים אותם למטופלים כרונית לשארית חייהם, ובמקרים הפחות טובים, הופכים אותם לנכים, לדעתי לא צריכים להיות בסל הבריאות, והציבור לא צריך לעזור לדברים האלה, ואני גם בקשר עם מתחרטים, וזה שזה בסל הבריאות מטעה אותם לחשוב כאילו שזה משהו באמת מפוקח ואמין, ובהכרח יועיל להם, ואם הם היו צריכים באמת לבדוק ולשכנע, הם היו יכולים להגיע למסקנות אחרות. דבר נוסף, אני חושבת שצריך לעשות, לוודא שבאמת האנשים שעוברים את התהליכים האלה מבינים את כל המשמעויות. מניסיוני זה לא מה שקורה. נותנים להם סיפורים ליד. אני למשל כבר 20 שנה שומעת את השקר הזה שאני שומעת עד היום, כאילו נשים על טסטוסטרון בסיכוי להתקף לב כמו גברים. שנשמע הגיוני, אם את רוצה להיות גבר, יהיה לך סיכוי של התקף לב כמו גבר, זה נשמע הגיוני. בפועל זה מאות אחוזים יותר מגברים, הסיכוי להתקף לב. נותנים כל מיני מידע ליד. לא נותנים מידע שלם על מה המשמעות של הרחבות, לא נותנים מידע שלם על ה... משמעויות נוספות, לפעמים גם שנותנים אצל הקטינים, במחקר שעשו בהולנד, כששאלו את הילדים, גילי 12-15, מי רוצה ילדים? אף אחד לא רצה, לא עשו שימור פוריות. עכשיו חוזרים אליהם, מבני 30 וקצת, רובה מצטערים שאין להם כאילו את האפשרות לילדים. אוקיי? כל מיני דברים שלא בדקו אותם ולא לפני. אני קראתי בספר מצוין שנקרא Time to Think, על התחקיר שעל המחדל שעשו בטאביסטוק, על מישהו שעשה קבוצת תמיכה למבוגרים בבריטניה. והרעיון שלו עשה לקחת את כל אלה שמעוניינים בניתוח ולעשות קבוצת תמיכה יחד עם אלה אחרי הניתוח. הוא לא כיוון למסקנה הזאת, אבל מתוך 100 אנשים שהתכוונו להתנתח, ל-98 עבר החשק אחרי הקבוצה הזאת, רק שניים מתוך הקבוצה הזאת באמת הפשיחו לניתוחים, אחרי שהם היו בקבוצת תמיכה עם אלה שהיו אחרי, לזה אני קוראת לתת מידע שלם לפני שמאפשרים את זה. אני חושבת גם שצריך להיות בכלל דיון ציבורי, איזה כמות של השחטת הגוף בכלל מותר לעשות גם באופן פרטי, אני לא אחראית על הדיון הציבורי הזה, אבל אני שמעתי על מספר מקרים גם בחול ושמעתי גם על מקרה בארץ שהתוצאה היא כזו השחטה וכל מי שיש לו קיבה חזקה יכול לעשות גוגל על התמונות על הניתוחים, שישר מהניתוח אפשר להמשיך להמתת חסד בשוויץ, אוקיי? מרוב שזה נחשב, אוקיי? אני שמעתי גם על מקרה כזה בישראל. הפתרון השישי, לתת פתרונות של בריאות הנפש לאנשים סובלים. אני שמעת על אנשים סובלים, לטיפול פסיכולוגי אין מימון, למנתח שמחכה להם יש מימון. זה פשוט הזיה ומסוכן, במיוחד שאנחנו רואים שבניגוד לבעבר, הרי בעבר הייתה תופעה מאוד מאוד נדירה, אוקיי? רק ב-2013 דיברו על שכיחות של 1 ל-10,000 בקרב בנים, 1 ל-30,000 בקרב בנות. עכשיו בבתי ספר יש סקרים מ-2021, 9 מ-100. הרבה פעמים יש את הנושא של הדבקה חברתית. אני לא אומרת הדבקה חברתית, חברתית, כאילו זה מחלה, אוקיי? גם חיוך יכול להיות מדבק, רעיונות מדבקים, גישה מדבקת. הרבה פעמים רואים מקבצים, למשל פנתה אל האמא בישראל, בכיתת חינוך מיוחד של הבת שלה, 10 בנות יצאו כטרנסים, אוקיי? תחשבו מה הסיכוי הסטטיסטי אם זה לא היה הדבקה חברתית. בעצם ההדבקה החברתית היא של 3 מסרים של האידיאולוגיה הרעילה. אחד, שכל מיני דברים שליליים שאנחנו מנגישים, זה בעצם דיספוריה מגדרית, כולל דברים נורמטיביים. אם אני צעירה בגיל ההתבגרות, לא נוח לי עם החזה שלי, זה דיספוריה. לא נוח לי עם הווסת שלי, זה דיספוריה. אני לא מרגישה שייכת עם דיספוריה. המון המון דברים מתורגמים כדיספוריה. המסר השני שמדביקים בו, זה שאם יש לי דיספוריה, יש לי שתי אפשרויות, או להתאבד, או לעבור תהליכים של מדיקליזציה. כמובן, כמו שנתתי תמידה מקודם, זה לא נכון. והמסר הרעיל השלישי זה שכל מי שמתנגד, אני צריכה לתק ממנו קשר, גם אם זה משפחתי האוהבת, גם אם זה החברים שלי. רק טרנספובים חשוכים התנגדו לסירוסים וקריטות בילדים וצעירים, ולכן יש לנתק איתם כל קשר. והמסרים האלה פשוט עוברים ומתפרסים. ומה שמצאו בטוויסטוק, שמהילדים שפנו למרפאה, ל-97.5% היה קומורבידיות, כלומר מצב נוסף של בריאות הנפש. עברו טראומה, הפרעת אכילה, מצבים נוירולוגיים, הפרעת קשב וריכוז, ל-70% מתוכם היו 5 מצבים כאלה לפחות במקביל. זו אוכלוסייה שצריכה סיוע נפשי בכל הדברים הנוספים, ועד לראות מה בכלל שורד מהסימפטום הזה. והפתרון האחרון, אוקיי, והשביעי, זה לאסוף נתונים. פשוט זה מזעזע, הרמה הנמוכה של המחקרים, זה לא דוקטור טל חושבת שזה לא לרמתה. לא, אם תסתכלו על גופים מחקרים, הם מסתכלים על המחקרים ו... הדירוג שלהם זה בין פור לברי פור, כי הם קצרי טווח, כי אין קבוצת ביקורת, כי יש אחוזי נשירה של 10%, ועל סמך הזוועות האלה מסלילים קטינים וצעירים במצב פגיע לסירוס כימי בקריטת איברים. אחרי זה שהם מתחרטים, לא סופרים אותם ממטר. זה אגב עוד נרטיב, אומרים יש מיעוט מתחרטים, יש רק 1%, זה כי אתם בודקים אחרי שנה, שנתיים, כשהחציון לחרטה הוא 8 שנים, וזה בגלל שאתם מודדים חרטה באופן עקום, כמו לשאול את המנתח כמה התקנו אותו, שהרוב לא מתקנים, וזה פשוט מטעה. אני דיברתי עם מתחרטת ישראלית, היא אמרה לי, תשמעי, תוך פגישה אחת הפנו אותי להורמונים, אבל אחת הסיבות שהלכתי על זה, אמרו לי, תשמעי, יש 1% מתחרטים. אם היו אומרים לי את האמת, כמו נגיד מחקר שהתפרסם לאחרונה, שתוך 4 שנים, 30% מאלה שמתחילים לקחת הורמונים מפסיקים, הייתי חושבת על זה יותר. אבל אמרו לי שזה מה שיעזור לי, ושאף אחד לא מתחרט כמעט. אז כאילו, אז הלכתי על זה, אבל למה זה מה שאמרו לי? אוקיי? כל האפיקציה הזאת של ה-1%, אוקיי? למשל עכשיו, רק עכשיו, יש את התוצאות מהמחקר המקורי ההולנדי, שעל סמך המחקר ההולנדי בכלל אפשרו את הנתונים האלה, את הניתוחים האלה בקטינים. הרי המצב הוא לא, וואו, זה כל כך עזר למבוגרים, חייבים להעביר את השפע הזה לקטינים. בפועל זה היה על הפנים עם מבוגרים, אולי אם נתחיל בגיל יותר מוקדם זה יעזור איכשהו. ואז עשו את המחקר הזה בקטינים. והסיבה שאני קוראת לאידיאולוגיה הזאת הומופובית זה כי 100% מהבנות במחקר ו-94% מהבנים במחקר שסרסו אותם נמשכו לבני מינם. אז סך הכל זה המחקר בסירוס הומואים ולסביות. אוקיי? ועכשיו שחוזרים אליהם, רואים שהרוב, ממש היה ב-22 התפרסם הפולו-אפ, כי בהתחלה, וואו, עשו פולו-אפ של שנה מצוין, יאללה, להפיץ לכולם שאפשר לעשות גם במדינות אחרות. רובם מתביישים באיבר מינם. רובם אין להם קשרים זוגיים ואינטימיים. רובם מתלוננים על כאבים וקשיים ביכולת לקיים יחסי מין. רובם מצטערים על זה שאין להם את היכולת לילדים, כי בגיל 12-15 שהם נכנסו למחקר, הם כאילו מרוץ הילדים, לכו חפשו. אוקיי? אבל עכשיו בגיל 32, וזה עוד לא פול בלום, וואו, וואלה, כאילו למה לא נתתם לי את האפשרות? ולמצב העגום הזה, שבו הרוב מתביישים, הם קוראים מיעוט חרטה, ומספרים למישהי שיש לה רק סיכוי 1% להתחרט, או לפחות נתנו לה 1%, כי למתחרט שאני מכירה, אמרו, המנתח אמר לו, אף אחת לא מתחרטת, ורק אחרי הקריטה הוא גילה שיש עוד מתחרטים והוא לא היחיד. אוקיי? כל הנרטיב השקרים האלה על מיעוט חרטה פשוט מקפיצים את ההתאבדויות אחרי זה מהצד השני. זהו? האמת שיש לי המון פודקאסטים, בדרך כלל הם שעה, שעתיים, שלוש ולא 15 דקות, זה נס מקומי, כאילו כרגע שהצלחתי להכניס את זה ב-15 דקות. מה? יוטיוב, זה בדרך כלל המקומות שמעלים את הרעיונות איתי, כל מי שמזמין אני מסכימה, אז כאילו אתם תראו מרעיינים מאוד מגוונים. דוקטור טל קרויטורו. מה? אפשר לפנות לאלון ואלון יפנה אליי. בסדר? תודה רבה.
תודה לך טל.
אז אני עכשיו אקריא קטע. הוא בעצם קטע שהוא, הבת זוג שלי כתבה ממפגש ישיר עם מרפאות השטן האלו. ולפני זה אני רק סתם רוצה לשאול מין שאלה שממש מתכתבת עם מה שהיא אמרה כאן. אם, סליחה. אם טרנסג'נדרים כקהל מקבלים את האישור החוקי מהמדינה לעשות הניתוחים האלה, כתרופה לדיספוריה מגדרית, שהיא by definition הפרעה נפשית, מדוע מאחדים אותם יחד עם הומואים, לסביות וביסקסואלים כקהילת הלהטב? הרי הומואים הם לא חולי נפש, גם לסביות הם לא חולות נפש. מחלת נפש זה לא דבר רע, זה פשוט מצב, נכון? אני עם קרון. לי יש מחלה כרונית במעיים. אלה הם חיי. האם זה בגלל חיסונים? Probably. חיסנו אותי בצבא בקרבי, אחוש שילינג. ככל הנראה זה בגלל זה. האם אני יכול עכשיו להכריז על עצמי כחלק מאיזושהי קהילה אחרת שלא קשורה אליי? לא, אני חלק מהחבר של הקרון. אז סתם מין שאלה שככה, אני חושב שבעיקר קהילת הלהט"ב צריכה לחשוב על מדוע מחברים הומואים, לסביות וביסקסואלים שהם אנשים רגילים לחלוטין, בדיוק כמוכם כמוני, יחד עם אנשים שהם עם הפרעה נפשית מאובחנת, שבעקבותיהם מקבלים את האישור לניתוחים. זה שאלה, אני עכשיו רוצה רק להקריא קטע, ואני מזכיר הלפר לשי, הלפר לשי, צריך עזרה או מישהו שמוכן לעזור. אני אתחיל. יום יבוא ודיני שמיים יעשו צדק עם כל הנוגעים בדבר, כל אלו שהתבלבלו וחשבו עצמם אלוהים. בעתיד יזכרו בהיסטוריה הרפואית באותה משבצת כמו מנגלה ודומיו, כטורפים מגלומנים שתופסים את אלו ללא עורף משפחתי, חסרי הישע שאין מי שישמור עליהם, שידריך אותם לאהבה וקבלה עצמית ולדרך הישר, ועושים בהם ניסויים שהם בבחינת פשעים נגד האנושות, כאילו זה מפעל נקניקיות שאפשר פשוט לקצוץ בבשר החי ולהעלות על מסלול תמידי של חולי כרוני, כאב נפשי ופיזי ותלות באלו שפגעו מלכתחילה. כל מעשה שאדם עושה והמשקל הקרמטי של תוצאותיו נרשם לעד בספר החיים, וכל אדם במהלך ימיו יצטרך לעשות תשובה על משמעות מעשיו ללא שום יוצא מן הכלל. ואני רק רוצה סתם שתדעו שבלי להרחיב יותר מדי על המקרה, אני מקווה מאוד שיום אחד הדמות תאזור את האומץ שאני מקווה שהבורא ישלח לה כדי לעשות את השליחות שלשמה היא הגיעה לעולם הזה, ובעזרת השם כשהסיפור הזה יצא אני מבטיח לכם, אתם כולכם הולכים למרר בבכי כמו ילדות עם קוקיות בסכנה שלקחו להם קרטיב, מבטיח לכם. אני דיברתי עם לא יודע כמה, איזה 30 סלבס שהגיעו לי לוואטסאפ, כי הייתי מפיק באיזושהי תחנת רדיו ואספתי כל מיני מספרים, פשוט בכיתי להם אחד אחד, התחלתי לספר את הסיפור ופשוט התחלתי לבכות, ואני גבר, אני לא בוכה בדרך כלל, נעלם כאן עם נגן או לא יודע, או אם אני דלוק. וזה פשוט מזעזע לי את עמות הסיפים כל הסיפור הזה, כי אני אומר, בונה, מסתובבים במדינה הזאת בני אדם, בני אדם, אנשים שיש להם ילדים, שאין להם שום בעיה לקחת ולחתוך למישהו את החיים שלו, ככה, בום, בסכין. ואחרי זה מסתובבים, בשיבה, כאילו הכל בסדר.